טוב, שלום, אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו על סוגיות הנלמדות בדף היומי, ואנחנו ממשיכים גם בסוגיות של פרק שני במסכת קידושין, ששם עוסקים עכשיו, כאשר בשיעורים הקודמים דיברנו על עניין של השליחות, גדרים בשליחות, אבל הגמרא עצמה עושה כאן איזשהו קשר בין השליחות לבין דבר שקשור לגדרי עדות. כי הגמרא בדף מ"ג מדברת על כך, יש כאן מחלוקת בגמרא, אם שליח נעשה עד או שליח שלא נעשה עד. זאת אומרת, שליח שהלך למסור קידושין, שליח שהלך למסור קידושין, ואחר כך הוא בעצם אמור להיות אולי גם העד שמעיד על הקידושין. אנחנו, כדי שנדע על קידושין ושנוכל לקבוע שהקידושין תופסים, אז אנחנו באמת צריכים תמיד עדות. עכשיו השאלה, אם השליח בעצמו שהלך מסר את הקידושין, האם הוא בעצמו יכול להיות גם העד? אפשר להגיד עליו שהוא גם שליח וגם עד. והנה בגמרא יש מחלוקת. רב אמר ששליח נעשה עד, ולדבי רבי שאלה אמרי שאין שליח נעשה עד. והגמרא בעצמה מנסה להסביר את זה, ואני רוצה מלכתחילה לנסות באמת להסביר אחרי מה שהגמרא אומרת, מה באמת השאלה, מה כאן בעצם הבעיה. למה באמת ששליח לא יוכל להיות עד? הגמרא אומרת, בהסבר של הדעה הזו, הגמרא אומרת, כיוון דאמר מר, שלוחו של אדם כמותו, אבלי כגופי. זאת אומרת שהוא כאילו לא יכול להעיד על דבר שמבחינתו זה כאילו מעיד על עצמו. אני רוצה להסביר את העניין הזה. זה נוגע לכאורה הסוגיה הזו, גם בתחילתה וגם בהמשכה, לגבי דברים שקשורים לגדרי עדות דווקא. כיוון שבעדות אנחנו יודעים שאדם עד צריך להיות אדם, מה שנקרא אובייקטיבי, אדם שהוא לא, העניין הזה לא נוגע לו, שזה לא שייך לו, ולכן, וזה הגדר שקובע בעדות שכולנו פחות או יותר יודעים. אבל בכל זאת, הנה כאן יש דיון לגבי השליח הזה, אם הוא יכול להיות עד או לא יכול להיות עד. אז צריך להסביר שמי שסובר ששליח אינו נעשה עד, זה מפני שהוא, כאילו, אמנם זה לא נוגע לו, כיוון שהוא לא עושה מעשה שבשבילו, הוא הרי לקח ועשה מעשה קידושין בשביל חברו ששלח אותו לקדש את האישה עבורו. הוא לא עשה את השליחות, את הפעולה בשבילו. אבל מצד שני, הוא מעיד על מה שהוא עשה. הוא מעיד על מה שהוא עשה. וכיוון שהוא מעיד על מה שהוא עשה, אז זה אולי נקרא בעל דבר. אדם יכול להעיד על מה שהוא בעצמו עושה. אז זו אם כן הסיבה והשיטה של מי שסובר ששליח אינו נעשה עד. אבל באמת, אנחנו יודעים שההלכה היא ששליח, הגמרא בעצמה אומרת אחר כך, ששליח נעשה עד. אז מה ההסבר? הרי לכאורה הוא מעיד על דבר שהוא בעצמו עשה. איך אדם יכול להעיד על עצמו, כפי שאולי אפשר לראות כאן? אבל על זה אנחנו עונים, והתשובה היא, שהוא לא מעיד על דבר שנוגע לו. זאת אומרת, גם אם מה שאדם מעיד על עצמו, זה חיסרון רק אם זה נוגע לו. אבל אם זה לא נוגע לו, אומרת, אין לו מזה שום נפקמין, מה אכפת לו? בסדר. זה אמנם הוא עשה, אבל הוא עשה דבר שזה לא נוגע לו. ולכן השליח נעשה עד לפי ההלכה. זה בהחלט אולי נותן לנו כאן איזשהו נקודת מוצא להסבר הסוגיה בהמשך. זאת אומרת, כדי שאדם ייפסל לעדות, הוא צריך בתור נוגע, שזה באמת נוגע לו. זו באמת ההלכה הידועה, שיש לנו דין של נוגע. דיינו, אדם שנוגע בעדות, הוא באמת פסול. תמיד אומרים, הוא נוגע. אז אם הוא נוגע, אז מה? אז הוא פסול לעדות. מה זה משנה אם הוא נוגע? זה דבר שעליו אנחנו מוצאים דיון בדברי הפוסקים בשולחן ערוך, כפי שסיימתי בדף המקורות, בסימן למדזיין בחושן משפט, שם אנחנו מוצאים את הדין הזה שאדם שהוא נוגע לדבר ונוגע בדבר, אז הוא באמת פסול. וכאן באמת יש מחלוקת בין הפוסקים, כפי שמצוין שם בנושאי כלים על השולחן ערוך, בין הסמה והשח והקצות, הם דנים באמת בשאלה, כשאדם נוגע, אז מה באמת הבעיה? הוא נוגע. זה כבר לא הוא בעצמו מצד אחד, אבל הוא נוגע בדבר. ברגע שהוא נוגע בדבר, מה הבעיה כשהוא נוגע? יש מי שאומר, אם הוא נוגע, אז הוא חשוד על זה שהוא משקר. ואת אנחנו חוששים שהוא לא אומר את האמת. אז הוא סברה מצד אחד, שחוששים פשוט שהוא משקר, ולכן אי אפשר לקבל את העדות שלו. אז יוצא שזה לא פסול עצמי שהוא פסול, אלא רק ממני שהוא חשוד, שהוא משקר. רק לפי זה כמובן, זה מה שהם דנים הפוסקים. מה יהיה מילא כשהוא מעיד לטובתו בתור נוגע, אז הוא חשוד שהוא משקר. אבל אם הוא מועיד לרעתו, למשל, גם יזה יכול להיות, אז מה, הוא חשוד שהוא משקר? כאילו להפך. אז הסברה של המשקר היא סברה שהיא בעייתית, כי היא לא אומרת משהו כללי, אלא כאילו יוצא שלפעמים הוא יהיה פסול, לפעמים לא, אף על פי שהוא נוגע. השיטה השנייה אומרת, וזו באמת השיטה שנזכרת שם בדברי הפוסקים גם כן, שעניין של פסול נוגע זה בעצם פסול של בעל דבר. דהיינו, הוא מדבר על עצמו. ברגע שהוא נוגע, אז זה שייך לו. אז העדות הזו, אדם מעיד דבר, שמן העדות הזו הוא יכול להרוויח כסף, הוא צריך להיזהר שלא יפסיד, ובגלל זה הוא מעיד, אז הוא הופך להיות בעל דבר. זאת אומרת, זה כבר לא חשש של משקר, אלא פסול עצמי. כמו שאמרנו מקודם, שבעצם אולי זו הייתה השאלה של הגמרא מקודם, שהיא רצתה לדון אולי הוא בכלל בעל דבר, אז אמרנו שהוא לא בעל דבר, כיוון שהוא לא נוגע לו. אבל הנה בהמשך הגמרא בסופו של דבר אומרת ששליח נשא עד, אבל כאן הגמרא מתחילה לדון האם הוא באמת יכול תמיד להעיד. למה? כי הוא נוגע. הגמרא מדברת בעיקר על שליח לדיני ממונות. זאת אומרת, שליח לקח כסף, קיבל כסף, למסור כסף למאן דהוא. ועכשיו אנחנו צריכים לדעת הוא מסר או לא מסר. הוא מסר את הכסף, מילא את השליחות שלו. אז הגמרא אומרת שהוא נקרא נוגע. למה הוא נקרא נוגע? מבני שהוא חייב להגיד שהוא מסר את הכסף, כי אם הוא לא יגיד שהוא מסר את הכסף כפי שמינו אותו בשליחות, אז הוא יתבע על ידי המשלח, תחזיר לי את הכסף. וממילא הוא נקרא נוגע. ואז הגמרא אומרת, שבאמת הוא לכאורה נקרא נוגע בעדות, ובכל זאת אומרת הגמרא שהוא לא נקרא נוגע, למה? בגלל שאדם היה, הוא היה יכול להיות נאמן לומר שהוא פרה את, שהוא החזיר את הכסף, מצד עצמו, היה יכול להגיד, לא שהוא, הוא היה יכול שלא לומר שהוא מילא את השליחות, אלא היה יכול לומר שהוא החזיר את הכסף. אומרת הגמרא, גם אז הוא נקרא נוגע, כיוון שאולי יגיד, מי אמר שנאמין לו שהוא החזיר את הכסף, אז זה תלוי אם אדם נאמן לומר שפרעתי, או לא נאמן, זה הכל דברים שכתובים בגמרא. אומרת הגמרא, שאם הוא נאמן לומר פרעתי, אז הוא גם נאמן לומר שהוא מסר את עשה את השליחות כדווי. ואז אומרת הגמרא, מיגו שהיה יכול לומר פרעתי, ממילא גם נאמן לומר שהוא מסר את השליחות. כאן אנחנו רואים איזושהי נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, הגמרא בעצם מסבירה שהשליח הזה הוא נאמן להגיד שהוא מילא את השליחות, הוא נאמן בתור עד, מבני שיש לו מיגו שהיה יכול להגיד שהוא פרע. זאת אומרת, הוא עד שזקוק למיגו. עד שזקוק למיגו, האם הוא עד טוב? וזו שאלה שמתעוררת בדברי הראשונים ופר בדברי התוספות. עד שצריך מיגו, זאת אומרת, בדרך כלל כשמדברים על עדות, אז העדות צריכה להיות עדות נטו, עדות מכוח עצמה. אבל עדות כשהיא כאילו זקוקה לאיזושהי משענת, חיזוק, אז העדות הזו כאילו אין לה את הכוח העצמי שלה, אז היא לא טובה. אז עכשיו השאלה, האם אנחנו אומרים כשיש מיגו, האם העדות הזו יכולה לפעול? יש לנו פה עדות טובה. הרי לכאורה, אם יש צורך להזדקק למיגו, אז העדות הזו יש לה איזה חיסרון. וכאן אנחנו מוצאים מחלוקת בין הריטב"א לבין התוספות. הריטב"א אומר שאומנם עד שזקוק למיגו זה חיסרון, אבל כאן דווקא זה לא חיסרון. וההסבר הוא כדלקמן, כמו שבעצם קשור למה שאמרנו. היות שהחשש של נוגע הוא מסביר, ככה צריך לומר. זה חשש של משקר, זה לא פסול עצמי, אדם כשהוא נוגע הוא לא פסול עצמי, אלא חוששים שהוא משקר, אולי הוא לא אמר אמת. אז ממילא על ידי המיגו אנחנו מבטלים את החשש הזה, כי אנחנו אומרים הוא לא משקר, כי אם הוא היה רוצה היה יכול לומר הרי שהוא פרה את והחזיר את הכסף. אז ממילא הוא לא נקרא משקר, אם הוא לא נקרא משקר אז חזר הדין שהוא נקרא עד, כמו שצריך עד טוב לכל דבר. אבל אם אני סובר שהפסול של נוגע, פסול של נוגע הוא פסול עצמי, שהוא בעצם כאילו הופך להיות בעל דבר, אז אם הוא הופך להיות בעל דבר, אז איך אנחנו יכולים לקבל, איך אנחנו יכולים לקבל את העדות שלו? הרי על ידי מכוח המיגו, הרי הוא כאילו עד שלא יכול להעיד מכוח עצמו, אלא רק על ידי המיגו. זו באמת שאלה שהתוספות שואלים, והתוספות לכן נדרשים ואומרים שלפעמים כשהמיגו הוא מיגו שהוא פשוט, זו הדברים שכתובים פה בתוספות בדיבור המתחיל ואשתה, ואת כאשר המיגו הוא פשוט, זאת אומרת הוא כאילו מובן מאליו, כי כל אחד היה מבין שהוא היה יכול להגיד שהוא פרה את הכסף, אז המיגו זה כל כך פשוט שזה לא נקרא שהוא צריך מיגו, המיגו כאילו מובן מאליו, אבל אילולי זה הוא לא היה נאמן. למה? בגלל שהעד שזקוק לתגבור כזה של מיגו הוא באמת לא יכול להיות עד, כיוון שהוא צריך להיות עד מכוח עצמו. וכאן אנחנו אומרים הרי שהוא באמת נקרא נוגע, זאת אומרת שהוא באמת פסול, הוא באמת אין לו כוח, הוא בכלל לא יכול להעיד. זה באמת, מכאן אנחנו מגיעים לעניין שהגמרא אומרת שגם אף על פי שהוא היה יכול להגיד שהוא פרה, בכל זאת אנחנו אומרים שהוא שוב לא נאמן. למה? בגלל שגם מי שאומר שהוא פורע צריך להישבע שבועת אסת. ואז אומרת הגמרא שכיוון שהוא צריך להישבע שבועת אסת, אז ממילא הוא מעוניין להגיד שהוא מסר את הכסף כדי שלא יצטרך להישבע, אז הוא שוב נקרא נוגע. אז עכשיו אבל השאלה, אבל אם הוא יישבע בכל זאת, אם הוא יישבע, אז עכשיו הוא כבר כן יכול להעיד, כי הוא עשה את מה שצריך. כאן אומרים התוספות את מה שאמרנו, עד שצריך שבועה, עד שהכוח שלו להעיד הוא רק על ידי זה שהוא גם השתמש באיזשהו סיוע חיצוני, כמו משענת כזו של שבועה, אז השבועה גורמת לכך שהעדות הזו לא יכולה לעמוד מכוח עצמה. עדות שלא יכולה לעמוד מכוח עצמה היא עדות שבאמת נופלת. זאת אומרת, אם אני מסכם לרגע מה שאמרנו, אנחנו פה נוגעים פה בשאלה של עד שהוא נקרא נוגע. וכפי שאמרנו, השאלה המעניינת והחשובה היא, האם כשהוא נקרא נוגע, האם זה חשש משקר? ואז אם אנחנו אומרים שזה חשש משקר, זה לא פסול עצמי, אלא רק חשש כזה, אז אנחנו צריכים לסלק את החשש. אם נסלק את החשש, אז תמיד זה יהיה בסדר. זה מצד אחד. אם אני אומר לעומת זאת שזה פסול עצמי, אם אנחנו אומרים באמת שזה פסול עצמי, אז ממילא הוא לא יכול להיות בכלל עד. וכדי לתת לו את הכוח של העדות, אומרים התוספות, זה רק על ידי הכוח שאנחנו אומרים שהמיגו הוא מיגו כזה שהוא מובן מאליו, והוא לא מיגו שהוא חזק. זו באמת מה שכתוב פה בסוגיה, בגמרא למדנו כרגע את דברי הגמרא על מה שהיא אומרת, ששליח נשא עד לדיני ממונות, אבל למסקנה הוא כבר לא נשא עד, מפני שהוא זקוק לשבועה, כפי שהסברנו. המעניין הוא שהגמרא אומרת ככה, ששליח נשא עד לקידושין, לגיטין ולממונות. ואז כפי שאנחנו כעת דיברנו על ממונות, יש בעיה של נגיעה. והראשונים דנים, על פי מה שכתוב כבר בירושלמי, האם לגבי קידושין, למה שליח יכול להיות עד? הרי מה הדוגמה של שליח שלוקח קידושין? האם שליח שלוקח לוקח בשביל לעשות קידושין, האם מדובר בשליח שקיבל כסף לקדש אישה? אז בעצם הוא שוב עוסק עם הכסף, כי אם הוא לא יעשה את השליחות שלו, יצטרך להחזיר את הכסף. לכאורה, כל שליחות על קידושין, היא נקראת שליחות גם על כסף. ואם על כסף אמרנו שהוא נקרא נוגע, כפי שהסברנו עכשיו, אז גם השליחות של הקידושין, העדות על הקידושין, גם היא תיפסל, בגלל שבתוך כל עדות על קידושין, יש עדות על הממון. אם יש עדות על הממון, הוא נקרא נוגע, הוא לא יכול להיות נאמן. כאן אנחנו רואים שוב מחלוקת. האם מחשיבים אותו כנוגע לגבי הקידושין או לא? תוספות מביאים שעל פי הירושלמי שנקרא נוגע. כפי שאנחנו רואים, בדברי הראשונים האחרים, זה לא בטוח. ציינתי בדף המקורות את תוספות רי הזקן, בסוף העמוד כדאי לעיין בזה, רי הזקן אומר שאין בעיה בקידושין. תוספות אומרים שיש בעיה גם בקידושין. ומה שהגמרא אומרת ששליח נשא עד בקידושין צריך לומר, אומרים התוספות, זה רק בשטר. כי בשטר אין בעיה של נגיעה, כי על השטר אין בעיה של החזרה, אין פה בעיה של שווה כסף שהוא לקח, וצריך אולי להחזיר אם הוא לא נתן. אבל בשטר אין לנו את הבעיה הזו, אז התוספות מצמצמים מאוד את הגדר הזה של שליח נשא עד לגבי קידושין. בעוד שלפי הרי הזקן אנחנו רואים, או זה מופיע גם בראשונים אחרים, במאירי אומר את זה, שאין לנו פה את הבעיה הזו בקידושין. כאן שוב צריך להסביר פחות או יותר באותו כיוון שדיברנו. מי שאומר שהשליח נעשה עד לגבי קידושין בלי שום הגבלה אפילו על כסף, אולי זה בגלל שוב אותו דבר. כל הבעיה היא, הוא בעצם עד טוב. אלא מה הוא נקרא נוגע? בגלל שיש חשש משקר. אז אם יש חשש משקר, אם אני מסלק את החשש הזה, אז הוא יכול כבר להעיד. וכיוון שהעדות שלו על קידושין לגביה הוא לא היה נקרא נוגע ולא היה חשש משקר, אז אף על פי שהיה חשש משקר לגבי החלק של הממונות, לא אכפת לי, מפני שבסופו של דבר לגבי הממונות הרי הוא נשבע, וברגע שהוא נשבע אז העדות שלו כבר, הוא יש לו כבר שוב נאמנות. אמנם עד שצריך שבועה הוא לא יכול להעיד, אבל כאן הוא לא צריך את השבועה בשביל החלק של העדות על הקידושין, אלא רק בשביל החלק של העדות על הממון. כיוון שרק העדות על הממון, אם אני פותר את הבעיה בחלק הממוני שבקידושין, הוא יכול להעיד. אבל אם הייתי אומר שהפסול של נוגע או פסול של בעל דבר, שהוא פסול שפסול עצמי, אז אני לא הייתי יכול להבדיל ולעשות את החלוקה הזו בין משהו נאמן לגבי הממון ולגבי הקידושין. כי הוא בסך הכל נקרא בעל דבר על הכל. וכיוון שהוא נקרא בעל דבר על הכל, אז יוצא שיש בו את הפסול מלכתחילה על הקידושין. אז זה לא רק לסלק איזה חשש, אלא זה בעיה במהות שלו. וכיוון שזה בעיה במהות שלו, הוא לא יכול להעיד כאשר הוא נזקק לשבועה. זה פחות או יותר מה שיש כאן בגמרא, שאנחנו לומדים את הסוגיה הזו ששליח נשא עד, והדיון הוא האם נקרא נוגע או לא נקרא נוגע. אז כפי שאני יכול לסכם, היה לנו פה דיון לגבי השאלה אם הוא נקרא בכלל בעל דבר, ואולי בגלל זה הוא לא יהיה נקרא עד. ההלכה היא שהוא לא נקרא בעל דבר, כי אף על פי שהוא מעיד על עצמו, אבל זה לא נקרא דבר שהוא נוגע לו. כיוון שזה לא נוגע לו, אז ממילא שליח נשא עד, אבל כאשר זה כן נוגע לו, דהיינו חוזר העניין מצד איזה חשש של ממון, זה שוב הוא נקרא נוגע. ואז כשהוא נוגע, יש לנו ללמוד מה זה פסול נוגע. האם פסול נוגע זה חשש משקר, או שפסול נוגע זה חשש, זה לא חשש משקר, אלא הופך אותו לבעל דבר, שהוא בכלל עד שאי אפשר בכלל לשמוע את דבריו, הוא בכלל לא שייך פה בהלכות עדות. והדברים האלה אולי משפיעים על המחלוקת המעניינת שמתגלית לנו לגבי העניין של קידושין. כי בעוד שלגבי ממונות הגמרא אומרת שהוא כבר לא יכול להעיד, מפני שהוא תמיד נקרא כבר נוגע, ואם הוא צריך את השבועה הוא שוב כבר לא יכול להיות עד אפילו כשהוא נשבע, מה שאין כן לגבי קידושין, יש פה פתאום מחלוקת. האם אותה נגיעה שיש בממונות משפיעה גם על העדות של הקידושין, או שאיננה משפיעה על העדות של הקידושין? אז זה בקצרה, שוב, כפי שאני אומר, יש לנו כאן כמה יסודות, ויש עוד כמה יסודות ששווה פה לדבר, אבל על הכל ביחד אי אפשר לדבר בשיעור אחד. צריך, כמו שתמיד אני אומר, להוסיף עוד, ויש דברים פה נוספים בדף המקורות שכדאי לעיין בהם, ולראות בהם צדדים נוספים שנוגעים לעניין של עדות בקידושין ופסול של נוגע. ונשאר בזה בעזרת השם. אז שלום שלום.